Γεια. Είναι. Ωραία, τα θυμηθήκα. Σαλόμ γον.
Σαλόμ.
Σαλόμ εφή.
Σαλόμ.
Μα νησμά.
Σαλόμ.
Ιόφι, התכנסנו כאן כדי לדון בסוף שבוע מעולה שהיה לי.
מעולה.
מעולה, מעולה.
איך אני יכול להיות על האייפון קצת?
מה, תניח את האייפון, כי אני צריך תשומת לבך.
אני יכול לזרף את זה חבל הזמן. שנים של ניסיון.
אוקיי.
אהה.
אהה. אהה.
מעולה, מאמה.
ואז מה אמרת לה? כי אני לא רוצה, אני מקווה שלא שתק לזה.
זה שלך, זה כזה?
נראה לך שזה, נראה שלי האוטו עם כזה זמבורה?
טוב, נו, תניח את רדיט בחיית. מה אתה עכשיו?
קריש.
קריש, משחק עם כדור.
אוכל קריש קטן.
כן.
ואז קריש ענק, אוכל את הקריש הגדול.
מצאתי עם סאב רדיט חמוד חדש.
נו?
אסהול דיזיין. חמוד.
כן, זה מכיר את זה.
אני מכיר אותו הרבה זמן.
למה אתם לא רוצים לדבר עליי?
איתי, מה עשית בסוף שבוע?
מה עשית בסוף שבוע? ספר לנו.
או, אני שמח שאתם...
יש עוד רדיט טוב. שנקרא... לא, סתם, זה לא יפה.
לא, אין בעיה, אין בעיה. לא, אתם דברו בינתיים ביניכם ובין עצמכם כדי שאני אפתח את ה...
איפי, מה עשית בסוף שבוע?
שלשום הזמנו את הישראלים של בלמונד. שלוש מפחות שאנחנו מכירים. כזה הכרנו את כולם ספורדית, ואומרים בוא נעשה משהו ביחד, והיה מאוד מאוד כיף.
אתה צריך לדבר דיפה יותר בכל רם.
קנינו בטויז אר אס, קנינו מין כזה מתנפח כזה.
מה זה קניתם? קניתם הר, שקול להר שלך.
מתנפח בגובה של, ואני מדעתי זה, קרוב לשלוש מטר גובה. שתיים וחצי מטר לפחות.
שקופצים בו?
לא, זה הר. זה כמו משולש הר, תחשוב על פירמידה, רק שהיא כאילו ישרת זווית. ובלמעלה, זה בעצם קיר טיפוס שאתה מתנפח, ובלמעלה יש שתי מגלצ'ות שנופלות למרכז, שהמרכז בריחה בעצם, ובעצם אתה מחבר אותו למין כזה מפוח שאתה מקבל עם המתנפח, ולמעלה אתה מחבר צינור לצינור גינה, וזה משפריץ במגלשות המגלשות מים. שם ממלאות הבריחה.
שוס.
יש את האנגלש, אני חושב על דברים כאלה, אני חושב, איך הילדים ייצאו? כאילו, אם היה דבר כזה למישהו... בעיר שהייתי גר בו בתור ילד, זה היה כאילו, כל העיר הייתה באה אליו, זה היה כאילו הסוס של הלייף, זה היה כאילו, ביום עצמאות לא היה כזה בלונה פארק.
כן, זה...
אתה קונה את זה עכשיו,
יש חברה אחת בעולם שמייצרת את זה, קוראים לחברה הזו אינטקס. אינטקס.
למותג נקרא טיקי משהו.
לא משנה, מי שמייצר את הפלסטיק בסופו של דבר זה אינטקס.
יש להם כאלה מזרונים חד פעמים.
יש להם הכל.
ממזרונים... שאתה מנפח וזה מתרוקן לבד.
כן, ממזרונים חד פעמים לבריכות, למזרונים טובים, למזרונים פחות טובים, לכל מיני, איך זה נקרא, סליפ אנד סלייד, כל הדברים האלה. הם חברה אחת ויחידה. זה מצוין.
אתה יכול להתגלש בזה?
עשה לי את זה עד הסוף, אני חושב שכמעט פינצ'רתי את זה. אז כאילו הסגרם לזה לצאת, אבל איתה להתגלשה עם שתי הבנות עליה, והיו על זה משהו כמו... שמונה בנות אתמול, כל הילדות של החמובים. לא, זה היה טעים, עשינו על האש. עשיתי נתחים שלא עשיתי בעבר. עשיתי טומהוק, שבאמת טעים.
מה זה טומהוק?
טומהוק זה בעצם ריבאי. לא יודע איך אומרים זה בעברית.
ריבאי זה ריבאי.
סטק עצם.
סטק עין.
לא, זה לא עין. זה ריבאי. מישהו יתרגם זה אחרי זה. אבל הוא ברוחב של שני אינצ'ים, כאילו, זה לא יודע.
חמישה סנטימטר.
מה החומרים פה?
30 סנטימטר.
תמי אומרת לי שזה 30 סנטימטר מה שאני מראה פה.
כן.
בקיצור, משהו כזה אוהבים, נראה כמו 10
סנטימטר. כאילו 2-3 ריבייז מצומדים בלי שחתכו אותם.
כן, אבל הם יושבים על הצלע, על העצם.
על העצם.
אז נראה כמו טומהוק, נראה כמו גרזן. אוקיי. שוקל כמו גרזן, כזה 3 קילו כזה. נכון, הרבה משקל זה העצם. שמתי אותו במעשנת ל-90 דקות, עם תרמוסטט, תקשיבו, תרמוסטט זה מדהים, מדע מנצח היומנות, אין מה לעשות. אתה שם את זה עם תרמוסטט, כל המתכונים באינטרנט אומרים...
תרמוסטט בתוך הבשר?
אתה תרמוסטט?
כן.
ברור.
תוקע בתוך הבשר.
יש לה מעשנת תרמוסטט, אתה שם בתוך הבשר עמוק, על ההתחלה, ושמתי גם...
כמה עמוק אתה דוחף את התרמוסטט?
עד שהוא
צורק. אני לך, זה לא כמה עמוק אתה דוחף, ואתה מסובב טיפה כזה בסוף. לא, אבל הכנסתי זה, שמתי טרי-טיפ, גם טרי-טיפ כזה גדול, ושמתי בייבי בקריבס שכבר הגיעו משוחים
בברביקיו.
עכשיו, בייבי בקריבס צריכים 6 שעות, ובקר עצמו צריך הרבה פחות. עד 90 דקות הוא מגיע כבר לזה 120 מעלות פרנהייט, ואתה רק צריך להשלים אותו בסירינג על הגריל בטמפרטורה גבוהה, לקחת אותו ל-130, 135, ואז אתה מוציא, ועשות זה לתת לו לעמוד איזה 20 דקות, 30 דקות, אפילו שעה בשר עומד, הוא לא מתקרר, אבל הוא נהיה הרבה יותר טעים. זה נגיד הטעות, הטעות תמיד עשיתי, ועכשיו הסבלנות הזו משתלמת. מה שגיליתי זה שהבייבי בקריבס...
אבל אתה חותך את זה כשזה נח, או שאתה משאיר אותו לנוח בתור?
לא, ההפך, אתה לא נוגע בו. אתה נותן לו ממש כזה להתקרר, לכל הנוזלים כבר לעמוד בפנים, להעמיס את הקולגן.
קולגן.
קולגן. ואז בעצם מגיע טעם האמיתי. מה שעשיתי לו זה דריי לבשר, עשיתי לפני זה, זה נקרא דריי...
דריי רב.
לא דריי רב. איך קוראים לזה? נכון לי ששמים בשר במי מלח?
דריי פוט. דריי פוס.
קיורינג? קיורינג?
לא יודע, אז כית אתה שם מצע של מלח גס, ואתה מניח אותו, ופשוט עוטף אותו במלח גס קרוב לשעתיים לפני, זה גם אמור להשאיר את הטעם, ואז כאילו אתה מוריד את זה עם את המלח, ואתה עם מלח פיפל שמת במעשנת, שמת זה, הטומק יצא מושלם, 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 הריבה יצא טיפה מוכן מדי, הטרייטיפ, ומה גיליתי? שאת השעתיים, קמתי בשש בבוקר לשים את הספריפס, כי זה לוקח אחרי הרבה זמן, אתם צריכים להגיע לזה 200 מעלות, וגיליתי שמה שקניתי היה פריקוקט. כן. שפרקו לשים אותו שתי דקות במיקרו ומולת מוכן, זה גיליתי אחרי שעתיים וחצי בתוך המעשנת, ואז אמרתי, יאללה, מה שיבוא יבוא, אני לא פותח את זה, כי אני רוצה להרוס את האחרים, זה מין קופסה כזאת. אז נתתי לי לעשות את זה כל הטיפול, ואז אלון, חבר שלי, בא ולקח את זה, אני אמור לשאת מבחן השבירה, אתה אמור לקחת את הריץ, ולראות אם אתה שומע...
ועל יצוא העצמות מהם.
לא, אמור להוציא את העצמות. זה הפך להיות חומר לא... אני לא חושב שאני יכול לזרוק את זה לקומפוסט מרוב שזה היה קשה.
וואלה.
כאילו, הוא בא לוקח סכין בלחתוך, הוא מנסה לחתוך, הוא אומר, טוב, נראה לי על העצם, הוא עושה שמאלה, לא, נראה... ואז אתה בא, אנחנו מבינים שאתה כאילו בטון מזוין, כאילו הרסתי את זה לגמרי.
מעולה. וזהו. יופי, בוא נדבר שנייה. יש פודקאסט שנקרא מוצר צריכה בסיסי, כבר דיברתי עליו, זה פודקאסט על יין. ושני חבר'ה מקליטים את הפודקאסט, אחד מהחבר'ה נקרא ריאה פרינס, והוא...
שזה השם הכי בדס ששמעתי בעברית אי פעם.
זה שם של נסיך אמיתי.
נסיך שהוא גם חבר.
נסיך שהוא גם חבר, כן. הוא עוזר יינן ביקב שנקרא דברו. ומה מיוחד ביקב הזה? שני דברים. הראשון הוא שאיתי היה בסוף שבוע ביקב הזה. זה הפך אותו לכבר מיוחד, חבל על הזמן. זה יקב שנקרא ביודינמי. ורק השבוע גיליתי מה זה ביודינמי. אתה מכיר אורגני? אתה יודע מה זה אורגני?
אורגני זה שהחומר המדביר שיש שם הוא לא כזה כימיקלי מארדקור.
לא, אז זהו, זה ביו, זה, כל מה שאתה חושב על אורגני זה למעשה ביודינמי. אז במקום שם לא משתמשים בשום דבר, לא בכימיקלים, אפילו לא עושים השקיה. אפילו השקיה לא, וזה מגניב.
כפנים לא צריכים השקיה.
נכון. בדיוק, זה בדיוק מה שאמר לי, הוא סידר לי שהוא לא היה, הוא סידר לי שאנדרו, שהוא ה-CFO של המקום, עשה לי את הסיור שם, אמר שככל שמשקים יותר את הגפן, לפי מה שהבנתי, מספר הענבים הוא תמיד קבוע. אתה משקיע את הגפן, אז למעשה רק הענבים נהיים יותר גדולים, יותר מלאים במים, והטעם שלהם כאילו מדלל. אז זה היה ממש טעים. קניתי יין.
איזה יקב זה? מה הענבים שלהם?
זה יקב איטלקי. כל הענבים בנאפה ובסונומה הם ענבים, הם ענבים צרפתיים. הם המקום היחיד שעושים גפנים איטלקיים.
איזה זה אני מוצאים? כי כל גפן מוציא...
רגע, 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 אבל הם בכלל לא התחילו בתור יקב. הם התחילו בתור מטע של עצי זית, והיו עושים שמנים, שמן זית. והם עושים עכשיו הכל. הם עושים גם יינות, גם שמן זית והכל, כי הם אומרים שאם אתה מגדל סוג אחד ויחיד של... מטעים זה למעשה מוציא רק מינרל מסוים מהאדמה, והאדמה לא טובה אחר כך לכל מיני דברים אחרים. אז הם עושים את הכל, וקניתי שם, יש להם שמן מיוחד שהוא עם שמן עם לימון, ויש להם שמן זית רגיל, וקניתי בקבוקי יין, קניתי בקבוקים באיזה $1,000 בסוף שבוע הזה. יש בקבוקים שכל בקבוק בודד הוא איזה $100, ובקבוקים $50. תקשיב, הייתי שיקור, ולפני זה הוא סידר לנו ארוחה, אני רק רוצה להגיד משהו. אני רוצה להגיד
משהו. בואי שלקלטנו הרבה זמן, כי קפץ צריך אישן, עושים בלי לסגור. כאילו, מה זה פה, גיקונומי? תחכה. דבר ראשון, היקל ביודינמי, לא משקיעים, לא מרססים, מה כן?
אז בוא נעשה סדר, בסדר?
כן.
הייתי בסיור בביו-אורגני, מכה לפני איזה חצי שנה, משהו.
ביודינמי.
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 האורגני, זה אומר שאתה לא משתמש בחומרים כימיים, אבל אתה כן יכול לעשות בהדברה ביולוגית.
נכון.
דברים כאלה. בביודינמי, הרעיון הוא כלום, וגם אתה אמור, זה כאילו אמור לתותר, כי אתה כאילו עושה הכל, בלי להוסיף שום דברים בחוץ, זה אמור לתחזק את עצמו, המים זה מהגשם, ההוא משם, הם שמים למשל סוגים מסוים של עצים,
נכון.
שמושכים את החרקים, או מסלקים את החרקים, כל מיני טריקים כאלה.
עכשיו, אתה הולך שם וכל האזור מלא צרעות,
צרעות זה טוב לגפנים.
כן, כן, הצרעות אוכלות את כל הדברים שצוחקים על הגבים.
כן, צרעות אוכלות
את התיירים שבאים.
את התיירים, זה מקום מקסים.
אבל עדיין, עם כל הטכנולוגיה שהם עושים בזה, התפוקה שלהם היא בערך עשירית, במקרה הטוב, מיקב רגיל. זאת אומרת, חצי מהאדמות שלך...
בגלל זה היינות שלהם תמיד בוטיק.
נכון.
נכון?
נכון.
אבל יש להם קטע שבעיינות האלה, בגלל שאין כל הכימיקאים את הדברים האלה, יש פחות תנינים, ונגיד לרותי יש עניין שכאבי ראש מיין אדום, אז בביודינמי זה אמור להיות פחות, יש פחות סולפטים, פחות תנינים, פחות לא יודע מה.
נכון, נכון, נכון. יש להם איזה יין שנקרא ברברה, שאין לו תנין בכלל. תנין זה לפי מה שלהבנתי, זה ההרגשה הזו שצומחות לך גבות על הלשון אחרי ששותה יין אדום.
זה הפיצוץ של האפטר אפקט. מה, יש לו מקצועים, זה הבוקה של ה...
יופי, יופי. אז זה התחושה של גבות על הלשון. אז יש לי שלושה בקבוקים, כשאתה שותה אותם, לא נשאר לך גבות על הלשון. זה פנטסטי, יין אדום, יין אדום, מעולה.
איזה סוג? איזה סוג יין אדום זה?
גל גבות.
לא, איזה סוג? זה פטיט סירה, פינון...
נתחיל אותו בקל.
ברברה, אמרתי, קוראים לזה ברברה.
ברברה זה הסוג של היין.
כן, זה השם של היין.
לא של היקב.
שאני צילמתי משהו.
אולי שזה צריך להגיד במבטא, אולי ברברה.
ברברה.
ברברה?
ברברה? כן.
זה יין אמריקאית?
זה יין שמפגרת.
אתה חושב שאולי ריאה שמע את התוכנית איתנו, הכין סטיקר אחד פודד,
לא, זה לא
ואמר ל-CFO, ואמר ל-CFO, תן לו את זה, אני רוצה לשמוע אותו אומר את זה בתוכנית.
ככה בקבוק מצנבים, בלי תנינים.
הייתי יכול...
כן, וואו, אתה יודע, שתיתי את זה, ולא הרגשתי כלום, זה הרגיש לי, זה הזכיר לי את הילדות שלי, יותר הזכיר לי את הילדות שלי שבו שתינו טרופית, או יין תירוש, של קרמן מזרחי כזה, בבקבוק שאפילו לא השקיעו בכימורים של הבקבוק, זה היה פס ישר, סגירה, פקק של קולה. כסוף.
הקיצר, אני אגיד לך משהו. משפחת הפודקאסטים של סעמק, זה לא משפחת הפודקאסטים, הרי בסופו של דבר...
הרשת.
הרשת. המכלול, הקונגלומרט האדיר של סעמק.
איפה שם, עושים כל הסינדיקט של הפרסמות.
בדיוק. זה בסך הכל חברים, נכון? זה אנחנו ו-Two Nice Jewish Boys ומדברים בסרט. וזה בסך הכל חבר'ה שמשתמשים בשרת אנליטיקס שלנו, של הפודקאסטים.
שאתה כתבת.
כן, כן. זה וגם, וככה הכרתי גם את ריאה שהיה צריך את זה, ואני רוצה להגיד לך שהסוף שבוע הזה, זין על כל הרשתות האחרות של הפודקאסטים.
איזה רשתות לדוגמה?
של רשתות שונות של הפודקאסטים. זה היה פשוט...
אז זה אקזיט.
זה היה אקזיט מבחינתי. זה היה
אז ככה. מה היה חוץ מהיקב הזה?
קודם כל הוא סידר לנו ארוחת שף ביקב שנקרא סגסטיו. חייבים לרשום את זה איפשהו, כי אתה מגיע, נותנים לך ארוחה של פעם ראשונה שאכלתי, כן, כן, זה מקליט, זה מקליט.
כן.
פעם ראשונה שאכלתי סקלופ. אני לא יודע מה, זה צדפה? סוג של צדפה?
אני חושב שזה קוקי סנג'ק.
אני לא יודע.
זה קוקי סנג'ק.
זה פשוט מעולה, זה הגיע לרמה של...
זה מין גוש ג'לי,
גומי טעים.
אז זהו, שזה לא היה ג'לי. זה לא היה ג'לי.
לא, יושים, כשאופים את זה, זה לא ג'לי, זה כזה נימור, כמו פירה כזה קצת קשה.
כמו ניוקי.
כן, כן, אבל הוא, זה היה פשוט מדהים. קודם כל, כל פעם יצא השף לדבר איתנו, והוא עשה את זה על מצה של ריזוטו, שהוא עשה אותו בהתחלה בתור ריזוטו, ואחר כך הקפיץ אותו כמו אורז מטוגן. וזה היה טעים עם הקוקי סנג'ק הזה. אז אכלתי קוקי סנג'ק פעם ראשונה. ושתינו עם זה גם את הברברה הזה גם שם.
לא,
זה לא
עכשיו. רלי 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 ברברה. בוינג בוינג בוינג. היי, טוק 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 טוק.
כן.
כן. הקיצר, ראה, הכין לנו תוכנית, חבל לך על הזמן.
אבל... הוא מי שאתה שורף אותו עכשיו מול כל החברים שבאים לבקר את זה.
לא.
הוא בחור צעיר מבוגר, מה זה?
הוא בחור צעיר, אבל הוא היה 5 שנים גם באיטליה, לפי מה שהבנתי, ועשה שם גם, והיה גם שם יינן. ואז הוא שלח אותנו לבחור. כאילו עשינו בהתחלה את השף טייבל בסגסיו, ואחרי זה עשינו את הסיור הזה בדבר או באחת, וב3 הוא שלח אותנו למקום שנקרא Flying Goat Cafe, שאתם גם, מי מכם המליץ? אתה. אתה?
אני?
אתה המלצת.
לא.
פליינג גוט קפה, בכל מקום מגישים את הקפה שלהם כאילו, אבל כיוון שלא רציתי קפה, אנחנו לגלידריה שיומנית שנקראת נובל פוג, שהיא מעולה. מעולה. אתה מקבל את הגלידה על חתיכת פאי שהם עושים במקום.
אתה יודע מה קדם? קפה ואיזים?
מה?
שהקפה הכי טוב בעולם שעושים.
זה עם החרה הזה של, כן. של הלמור, לא? נותנים...
זה לא סוג חקרים. של למור. מה שאתה עושה עם למור, אני לא רוצה להיכנס כן, לשם, כן. אבל אתה איז אוכלת את ה...
כן,
זה, מוציאה,
כן.
ואז אתה...
אני עוד אכליס, דבר ראשון אתה נותן לה מלא קפה, אחרי זה מחכה, וואי, מיליון דולר יש לך שם. אתה מוכר את הקפה הזה, אתה שותה אותו,
ואחרי זה
העז? זה כל נפ...
העז, מה זה?
הבעיה היחידה...
זה טעם של קקי.
הבעיה היחידה שהייתה שהיה 111 פרנהייט, שזה שקול 43.8 מעלות צלזיוס.
לא במשנה של אפק, באוויר.
בערך, באוויר היה 40, היה 111. בערך הלכנו לאיזה, לטאפס בר מעולה. והיה להם שם דברים כל כך טעימים. ובנקודה הזו כבר היינו גם שיקורים תחת והכל פרשנו לבית מלון. אז ריאה, תודה לך על האירוח. זה היה, היה פשוט מעולה.
אז בוא תמליץ על
הפודקאסט נקרא, היקב עצמו. היקב נקרא דברו.
דברו.
וכמו כל היקבים בסונומה, אני ממליץ על סונומה באופן כללי הרבה יותר מנאפה, כי היא פחות פלצנית, היא פחות יקרה, לדעתי היא יותר יפה.
היא יותר קטנה.
יותר...
נאפה המרכז שלה הוא מאפן.
יכול להיות.
וגם יש תורים לכל דבר. וכל טעימות יין, 40 דולר, יש 3 טעימות.
כן, כן. תקשיב, זה היה שוס. זה היה שוס.
סונומה יפה.
שווה לעשות את זה. ואז עלה לי רעיון. והרעיון הוא שאנחנו נעשה תוכנית, נעשה כמה תוכניות, סדרה של טיולים. נגיד, נעשה תוכנית אחת שתהיה על פארקים. נעשה תוכנית אחת שתהיה על מסלול, נניח, מסן פרנסיסקו לסן דיאגו. ומה לעשות בסן דיאגו? מה אתה אומר על זה? אז בוא נעשה את זה עכשיו. או שלא, אתם לא רוצים לדבר. מה אתם רוצים לדבר?
אני נושא נורא קונקרטי.
מה קורה עם הטסלה אפי?
5 ביולי. 5 ביולי. זה מדהים, זה...
אבל זה חופש, לא? זה אחרי ה-4th of July.
4th of July זה החופש.
נכון. לא, אין ערב, זה לא בערב 4th of July, זה 3rd of July.
לא, איך קוראים לזה? זה לא שושן פורים. איסרו 4th of July. כן, זה ב-5th of July.
כן.
ומצאתי מישהו ברדיט שאני והוא אוספים את האוטו אחד על השני שלו, את אותו קונפיג. קוראים זה קונפיג, כאילו, לכל אחד יש קינפיגורציה אחת של האוטו, ושנינו הפיקאפ שלנו באותה שעה, ופעם ראשונה, אי פעם שהגבתי ברדיט. מעולם לא הגבתי לכלום.
ריד, קיבלת סיור במפעל? הבנתי שמי שקונה
מקבל סיור. אז כבר לא, כי מבחינת הסקיל הנוכחי אי אפשר לעשות סיור. למרות שאני אוסף מהמפעל באופן ספציפי.
אמרו שהם רוצים לגדול, להגדיל את הסיורים, הוא כתב את זה היום ב...
לא, שיתנו לך לעבריק בורג. שמעת?
לא.
אז היה איזה מישהו ש... הבן שלו עושה PhD בנראה לי מכונות, הוא הולך לעשות התמחות בטסלה בקיץ. ואמרו לו, כאילו חלק מהם זה עובדים על, אתה יודע, פתחו את הפס הרביעי שם עם האוהל. שמעת
כן,
את הסיפור?
שזה בלי האוהל זה הבניין השני או השלישי הכי גדול בעולם, ועם האוהל זה הבניין הכי גדול בעולם בפוטפרינט.
כן, אז כאילו, אתה יודע, החברה במצב כאילו מאוד מאוד רגיש מבחינת התמוטטות
כלכלית. זה דור די.
זה דור די עכשיו.
Make it or
break it. זה כאילו all in על איזה ביזנס של 30 מיליארד דולר.
זה האוליל העשירי שלו בחיים.
וחצי מהמנהלים, יותר בחצי, היותר בכירים עזבו.
טסלה.
כן.
כן.
ואז מה שהם עשו, הם בנו פס ייצור רביעי.
בתוך אוליל?
פה בפרימונט. בנו אותו בחוץ, מחלקי החילוף של הפסי ייצור האחרים. כי זה ממש פס.
זה לא בפרימונט, אני חושב שזה ברינו.
מה שאמרת זה לא נכון, זה פרימונט. זה פה.
אוקיי.
כן, זה פה. אז בנו פס ייצור רביעי, והפס ייצור רביעי הזה אין לו בניין, זה אומר בניין היה לוקח יותר מדי זמן, אז בנו על השטח שם פשוט, בשטח, פס ייצור נורא ארוך, ובנו מעל אבואל, כמו אל של הרועים, עצום. שורים אותו במזלטים, תראו אותו, ושם עושים את, את הטסלה הפרפורמנס הזו, אני לא יודע אם סיפרתי בכלל
קודמת,
שזה
הדואל
אנג'ן, זה כאילו כדי שיהיה לו מרקאפ של 70 אלף דולר ולא 35 אלף דולר. ואז זה מישהו כתב ברדיט שהבן שלו, בהתמחות, לקחו אותו לפס ייצור, והוא רואה את אילון מאסק מחזק ברגים של גלגלים, של הטסלה שם. כאילו, הוא אומר, הבן שלי סיפר לי, בוא, אני רואה את ה... כאילו, אתה מייסד פה מחזק ברגים.
התחילה הפאניקה.
לא, כולם, אומרים שכאילו כל מי ששם חזק ברגים כמו מניה, כי אתה חייב, אם חייבים להגיע איזה 5,000 מכוניות בשבוע.
אז אתה יכול, אם לא חוזק את הברגים, אין לך יותר זמן לעשות עוד מכוניות.
אז כן, אבל אתה יודע, הבנתי שהוא עבר לגור במפעל בשבועיים האחרונים, לא יצא הביתה, הוא כאילו כתב איזה טוויטים, ואז עכשיו הוא אומר, אני רוצה לקחת כל מי שמגיע, להגיד, אתם מקבלים סיבוב חינם במפעל, אם אתם משווים על הפס שעה. כי הוא אומר שבגדול אפשר ללמד את זה נורא בקלות. שזה גם גורם לי להרגיש נורא בטוח, שכאילו כנראה שיש איזה הרמה של חשבונאים, ואיזה דזיינרית גרפית שתחזק לי את הברגים באוטו.
אני יכול לעבור
ככה. זה נראה לי בסדר בסך הכל, קליק, סייף. אתה יודע, ואני כאילו אחרי זה נוסע על זה, וחלקים עפים מאוטו.
אני אשתרד את ציפורין, אני לא יכול לעשות את זה.
אז זהו, אז זה מה שהיה סיפור. ושלי מגיע בחמישי יולי וזה. התכתבו כזה על הרמפה וכאלה, ואז מישהו כתב איזו תגובה, היי, אני מקבל את שלי בחמישי ביולי, אז סתם כתבתי, גם אני, אז הוא אומר, היי, זה הקונפיק שלנו, בוא נעזר, זה בול הקונפיק שלי, ואז הוא כותב לי, אני ב9:30 בבוקר שם, ואז אמרתי, היי, גם אני, ואז הוא אומר לי, יאללה, בוא ניפגש, סתם, אתה יודע, כי זה סתם איזה מישהו שכתב לי את האונליין.
מרדיט.
כן.
מעניין באיזה סאבריטים אחרים.
מעניין אם זה ההוא ש... מעניין אם זה ההוא שחתך לעצמו את ה...
יו, איזה פוסט. איזה פוסט? חשבתי בהתחלה שזה
לא... אני לא נכנסתי.
לא נכנסת?
לא, פתאום.
אתה הסתכל? ראית את התמונות?
קראתי
הכל. אבל את התמונות ראית? ראה שזה נראה נורא.
לא, אבל...
רגע, רגע, בוא ניתן את הרקע. יש...
רגע, אבל זה לגמרי מי שיש לו קיבה רגישה לא להקשיב.
בדיוק. יש סאב רדיט.
Not suited for anyone.
נכון.
לא for work, not for home, not for life, not for kids.
יש סאב רדיט שנקרא Awakening. Awakening זה אנשים שפתאום קיבלו איזה הערה. הם חושבים, כן, הם חושבים שהם מדברים עם אלוהים. רובם זה כל מיני בודיסטים. ואז אחד כתב שם שהוא מדבר עם אלוהים איזה תקופה. זה פוסט מלפני שנתיים, כן? לא משנה איך הגעתי אליו. הוא מדבר עם אלוהים כבר איזה תקופה.
כן, כן משנה איך הגעתי אליו.
אחרי זה נדבר על איך הגעתי אליו. הוא מדבר עם אלוהים איזה תקופה. בפעם הקודמת שהוא דיבר עם אלוהים, אלוהים אמר לו לחתוך את הזין שלו. אז הוא חתך את הזין.
אבל עד האמצע, לא עד הסוף.
עד האמצע, לא עד הסוף.
לא עוד הפרוק.
כן, ואז כשאתה מחפש את השם שלו, אתה רואה שהבן אדם ביקש עצות לגבי איך לעשות את זה לפני והכל, ואז הוא הולך ל-ER כי הוא לא הצליח להפסיק את הדימום בעצמו. אחרי שגמרו את הדימום והוא חזר הביתה, הוא הוריד לעצמו ביצה אחת, כי גם אלוהים דיבר אליו. ועכשיו הוא, והוא העלה תמונות. הוא העלה תמונות, אתה יודע, בתחילה חשבתי שזה...
נזכרתי בתמונות.
כן, נכון, זה נראה נורא. הוא העלה תמונות, לא, הוא העלה תמונות אחרי כבר, כאילו שזה כבר
תחור. זה יחסית אסתטי אחרי.
אחרי זה יחסית אסתטי, ונשאר לו סנטימטר אחד, אבל עכשיו אלוהים אומר לו להוריד את הסנטימטר הזה, והוא לא מבין איך, כי לדעתו הסנטימטר הזה זה רק אור.
לא, אבל הוא מתאר בסאב רדיט שהחיתוך, היו שתי דרגות בחיתוך, עכשיו הוא בשלב השלישי, והוא consumed it.
אה, כן, והוא אכל את זה, כי אלוהים אמר לו.
עכשיו אנשים באים ואומרים זה טרולינג, זה טרולינג, והוא אומר להם שזה לא, ואתה מבין שהוא רציני, אבל התגובות שלהם כל כך משוגעות, כן. שאתה אומר, או שזה טרול ממש קיצוני, שזה אנשים כאילו, כי זה בגלל
מה
שזה...
מה חיתוך בין אנשים שהם, שכאילו, אלוהים מדבר עליהם, וכותבים פוסטים ברדיט, כאילו, איך
לא, זה... לא, ברדיט יש לך המון, יש לך גם, אתה יודע, יש לך חרדים בזה, יש לך מלא, יש לך מלא.
כן?
רדיט
כן.
מאוד מאוד מגוון. כן. יש שם לובקטל מטורף, כן. של סאב רדיטים, אבל, ואז אנשים חושבים שזה טרולים, ואז הוא אומר להם, זה לא,
ואז הוא מעלה תמונות.
אבל אתה מבין שזה קטע של ההנצרות. הוא הסביר על זה שכאילו, Jesus gave his flesh, כאילו זה כנראה מישהו שכנראה...
סכיזופרן, או איזה משהו.
הוא אמר שהוא היה מאושפז 5 פעמים במוסד סגור, והוא הפסיק עם התרופות, והוא מדבר על זה בנורא בגילוי לב, ואז אתה קורא, וגם אני וגם טלי ששלחנו לנו את זה, לא מאמיני, לא מאמיני, ואז אתה צולל וצולל בתגובות, אתה אומר, טוב, אם זה שחקן, זה חתיכת שחקן מעולה, ואז איתה שלחת תמונות.
ואז כאילו חיפשתי את זה, ומישהו עבר על הכל, יש אתר שאוסף את כל הפוסטים שנמחקו מרדיט. אז מצאתי כאילו את כל הדברים שנמחקו, ושלחתי לה, תקשיב, זה מזעזע.
משוגע לגמרי.
משוגע לגמרי. משוגע, משוגע.
למה אתה נכנס לזה? מה...
אוקיי. ואז פשוט הגעתי לזה בקריאה, אני פשוט אוהב לצלול ברדיט, אז הגעתי מאיזה פוסט אחר שמישהו שאל מה היה הפוסט שהכי זעזע אתכם ברדיט, ומשם, מכאן לכאן.
היה כזה.
כן, אז הפוסט שהכי זעזע, זה לא היה הפוסט שהכי זעזע אותי, הפוסט שהכי זעזע אותי היה בחור שהתאהב במישהי בערוץ הטלוויזיה, ערוץ שנקרא IGN.
זה ערוץ של הגיימינג.
של הגיימינג, הוא התאהב בה.
ערוץ ישן, משנת 90.
כן, אנחנו מדברים, אני מדבר גם על איזה פוסט מלפני כמה שנים, ואני זוכר שקראתי את זה בלייב, זה היה לפני איזה 2-3, זה מטורף, הבן אדם היה כותב לה מכתבי אהבה, זה היה בפורום אחר בכלל, לא, זה לא התחיל ברדיט, ואז הוא היה שואל מה לעשות, אחרי שהיא חסמה אותו בכל המדיות למיניהם, והוא לא מבין, אנשים אומרים לו, תקשיב, אתה אובססיבי, והוא יוציא על הצו הרחקה וכל הדברים, והוא יצר לעצמו חשבונות מזויפים, ואתה קורא את זה ואתה אומר, אלוהים אדירים, זה פשוט הבן אדם, משהו לא בסדר באמריקה.
וזהו, זה לא נגמר באיזה שהוא רצה רודה?
לא, יום אחד הוא הפסיק פשוט.
אתה מכיר את זה בחינוכית עם דפנה דקל? שלחתי לכם את זה לפני איזה חודש.
כן, שמישהו עשה קעקוע שם זה דפנה דקל על היד, לא?
לא, אבל זה היה אחד אחר שכולה עשה קעקוע, אבל אתם מכירים את ההוא שאימתו ביניהם, בין דפנה דקל לבין...
לא.
אז יש קטע בערב חדש, זה היה בעמוד פייסבוק של החינוכית.
אוקיי.
אז אתה רואה את... מי זה? זה היה דן צ'ילון. זה היה שלב שהוא עשה את ערב חדש. שזה היה, אתה יודע, תוכנית אקטואליה. בקיצור, אז הוא עומד שם, ומדבר עם איזה מישהו, הוא אומר, מי שראה בסוף השבוע, בשמי תל אביב, מטוס,
אוי, את ראיתי.
דפנה תציעיתי או משהו כזה. כאילו, אתה יודע, מטוס את השלטי ענק האלה, שתשים בתל אביב.
פעם בראשון היה את זה, כל הזמן.
כל סוף שבוע, הלכה פרסומת והלכה זה, אז היה משהו כזה, דפנה תציעיתי, משהו כזה, לא זכה מה היה טקסט, אבל משהו כזה קרינג'י. ואז הוא אומר, נמצא איתנו, וזה איזה כזה מוטי פופליים כזה, מצאתי אותו בפייסבוק, חיפשתי אותו, שם משפחה אשכנזי כזה של שנות ה-80, נמצא איתנו מוטי פופליים, מוטי, ואז הוא אומר, ואז אתה יודע, זה כזה רעיון, אנשים כאילו, זה מדהים, כאילו, גדלתי, זה היה סוף שנות ה-80, חד שנות ה-90, כשהיא הייתה כוכבת, מתי הייתה באירוויזיון? זה רק ספורט, זה היה כאילו...
זה לא היא, רק ספורט זה היא, זה דפנה דקל?
כן,
נראה לי, כן. זה לא 90 מוקדמות
כזה? זהו, 90 מוקדמות, אבל אני מסתכל על זה, זה נראה לי כאילו כמו 60 שנה אחורה.
נכון.
ואז הוא מדבר ככה, הוא אומר, כן, אני מאוד אהבתי, נהנה מהמוזיקה שלה, והייתי מאוד מעוניין לצאת איתה. והוא אומר לו, ותגיד, זה לא נראה לך קצת מוגזם? ככה אתה אומר, תראה, זו הייתה הוצאה. אני לא אדם עמיד, אבל אני יכלתי לעמוד בזה. וזהו, אני רוצה שהיא תדע, אתה יודע, אני רואה איזה כאקט רומנטיקני. ואז נמצאת איתנו מעבר השני באולפן בתל אביב, דפנה דקל. עכשיו, דפנה דקל בשלב הזה מופיע בהצגת ילדים, אז היא אומרת לך עם תחפושת של דובי, רק הורידה את... אתה יודע, היא הורידה את ה...
זה נשמע כמו בסאוס פארק, היה לו איזה תוכנית כזה ריאליטי אמריקאי, אתה זוכר מה נדבר? שכאילו מביאה ילדים. נו, זה צוחק על התוכניות האמריקאיות הריאליטי הזה, שמביאים את ה...
היה בקומיוניטי מתכוון.
קומיוניטי?
לא. זה ועבד in the morning. קיצר, אז היא עומדת עם הדובי ואומרת, כן, מוטי, אמנם אני יודעת, הוא אומר... הנה, זה. איתי?
אני מקשיב, לא, זה עקיבא אלדר. אני מחפש, אתם תמשיכו לדבר, אני אמצא את זה.
נלך לעמוד הפייסבוק של החינוכית.
אני מצאתי את זה. דפנה
דקל בתוכו.
מצאתי את זה כבר.
בקיצור, אז היא אומרת לו, מוטי, אתה מכיר אותי ואני מכירה אותך, והוא אומר, אני מתקשר אליך כל הזמן, ורק המזכירה עונה. אז, אבל פעם אחת אני, היא אומרת, מה? כן, אני, תנית, ואז אמרת, אני לא יודעת מי זה, זה אני, ואתה רואה כאילו, מפגישים, מחזר דפוק, קיצוני כזה, וסלבריטית ישראלית, והיא אומרת לו, אבל אמרתי לך 1,000 פעמים, חבל לי על הכסף, אתה חמוד, אבל זה לא יקרה, אומר. למה? אני חושב שיש לנו צ'אנס. ואז דן צ'ילון מתחיל להגיד לו, תראה, נראה לי שהבאנו לך לתוכנית, כאילו, אתה רואה שאומרו, נותן לו את 15 דקות התהילה שיעזור, נראה לי שאתה יכול להתחייב בפני בשידור חי, שאתה לא תפנה אליה יותר. אנחנו נראה...
הנה,
זה.
כבר העיתונים ידעו לספר היום שאתה בסך הכל מחזר אחרי דפנה דקל הזמרת.
בסך הכל.
זו הדרך? אני לא רוצה להיכנס לענייניך האישיים, אני רואה...
אני גם לא רוצה להיכנס לענייני האישיים, כי באמת היה לי גם קשה להחליט להגיע לפה.
אריק קולפניצקי.
נו, איציק פופנאי נשמע דומה. אני
פשוט פעמיים. פעם ראשונה שראיתי אותה, ראיתי שחרחורת, יפהפייה, עם עיניים בורקות.
כמה עולה לך?
עם עיניים בורקות?
תסתכל עליו, איזה מלחיץ אמרה.
עלה.
כמה שעולה שווה.
עלה לי 1,350 שקל הכרזה.
וואה.
פיצ'יפ קס מהצד.
בשנות ה-80.
זה באמת לא שייך. ראיתי אותה בהופעה. הופעה הייתה משגעת, היא הייתה ממש מקסימה על הבמה.
היא הייתה גזעית?
אז בוא תראה, הבאנו אותה לאולפנינו בירושלים.
עכשיו תראה, לובשת תחפושת של דובי.
את מסך הטלוויזיה, אתה רואה אותה?
רואה, כן.
ערב טוב לך דפנה.
נראית כמו שובאקה.
טוב.
את מתרגשת מהאירוע הזה?
אני, את האמת, קצת נבוכה. אני קודם כל, אני חייבת להתנצל מראש על התחפושת הדובית שלי. שלפתם אותי עכשיו מצילומים לסדרת טלוויזיה.
זה הדבר הכי ישראלי בעולם.
כן, רגע. אתה יודע מה, אנחנו לא נמשיך עם זה. מי שרוצה שיראה, קוראים לזה, שיחפש ביוטיוב, המחזר העקשן של דפנה דקל.
כן.
זה קטע קרינג'י.
זה מאוד קרינג'י. לא, גם בסוף היא אומרת לו, אולי תפסיק עם זה קצת, אומר כזה, אנחנו נראה. ואז דאצ'י אומר, לא, בוא נתחייב את זה, אומר, אני אשקול את זה. ואז כזה, לא, הוא הולך להרוג אותה. מזל שאני בעתיד. אם הייתי רואה את בשידור חי, הייתי כזה, לא, הולך להרוג אותה. איך אתם לא רואים? הייתי צועק לטלוויזיה שלי, ואז... ואז בטעות הייתי מוציא את הכפתור עם הקיסם מהערוץ הנכון, ודעה קופצי ללבנון לראות עתירה מעופפת.
סופרבוק. אפרופו קרינג'י, אני בטיסה היום ראיתי את שני שליש מהסרט, Three Billboards Outside of
Ebbing.
בעצם ראית Two Billboards.
מתוך שלושה.
ראית Two out of Three Billboards.
אבינג מיזורי. ואני קצת מחכה שתלכו, כי הזכרתי את הסרט הזה, ויש לי 48 לראות אותו, ואני פשוט באמצע, וזה ממש, זה סרט מדהים.
בסדר.
זה סרט מדהים.
כבר ראית את הקטע שהיא מתה?
כן. את הקטע עם הגזר הגמדי ראית כבר?
ראיתי גזר השבוע.
את הגזר הגמדי ראית?
איך היה? נו, בואו נדבר על...
הייתי שבוע ביילוסטון וגרנד טיטון, שזה נשיונל פארק שמאוד...
גרנד מה?
טיטון.
טיטון.
טיטון זה... רכס הרים מאוד יפה,
okay.
כמו אלפים כאלה, נראה כמו טובלרון, וזה מסובך להגיע לשם. ו...
למה זה מסובך?
כי זה רחוק, צריך או לנסוע פה 16 שעות, או לטוס ולזכור, וצריך להזמין בדרך כלל שנה מראש. ולפני חצי שנה החלטתי שאני רוצה להזמין את זה, ואני לא מחכה שנה, כי אני לא יודעת כמה זמן אני אהיה פה, וחשוב לי להיות שם.
על פני כדור הארץ. אתה רוצה לספר לו משהו?
דוקטור. והיה חשוב להיות שם, אז הגענו את הטיול, וקצת היה כל מיני פשרות, לא משנה, נסענו קצת, לא כבר מקומות בתוך השבועה, נסענו כל יום שעה בבוקר בערב, היה גם גשם, תפסו אותנו סופות ברקים באמצע ההייקים, אז זה מקום שלא ראיתי דבר כזה בחיים, יש לך חצי מהגזרים בעולם נמצאים שם, אין סוף, hot springs, mud springs, כל האזור הוא בעצם סופר וולקנו ענק ש... כאילו...
זה שאומרים שאם הוא יתפרץ את פעם אחר ארצות הברית.
נכון, אגב, אתה יודע שהסתכלתי על כל מיני רייטינגס של דברים שם, בכל מיני אתרים, ואחרי נותנים 5 כוכבים, אומרים כי הם מפחדים שהאר גראס יתפרץ אם ירגיזו אותו, אז הם נותנים 5 star רייטינג, שלא להרגיז את האר.
מה, ביל?
בכל מיני אתרים כאלה, כן.
כן.
ואם זה יתפרץ, כאילו פעם אחרונה שזה יתפרץ, הגיע אפר לקנדה ומקסיקו. כאילו זה לא צחוק, זה מחסה לארצות הברית אם זה מתפרץ.
ראיתי באיזה אחד מהתכניות שיט האלה של ערוצי דיסקאברי שגרתי בארץ, על כאילו איך כל מיני תרחישים שבהם כדור מגיע...
ניו יורק טובעת, צונאמי בזה...
לא, לא, אבל כאילו כל מיני תרחישים הכי ריאליים לכאילו השמדת האנושות. אז יש לך פגיעת מטאורית, מה הסיכויים, מתי זה קרה בעבר. כי עברנו מהשבע הכחדות המוניות, נכון?
לא יודע כמה.
כאילו כדור הארץ עבר איזה 7, אני חושב, אנחנו כאילו עכשיו, הוא עבר 6, ואנחנו עכשיו כאילו נחטוף את השביעית. במשך 6 פעמים בעצם רוב, משהו כמו 90% מהחיים כדור הארץ נשמדו, אחד מהם זה הדינוזאור וזה, ותמיד יש איזה מין של ג'וקים ששרד הכל.
מה יותר ריאלי, כאילו מלחמה גרעינית או סופר וולקנו כזה?
אז דיברו ספציפית על האזור הזה של ילוסטון, כי אני זוכר שהראו את אול פייפול, כשזה היה כאילו ראיתי את זה לפני 10 שנים.
זה הר געש, בגודל של ישראל.
כן,
השטח של הר געש הוא ישראל
בערך. והוא פעיל.
הוא פעיל מאוד.
ואומרים שהוא כן התפרס מתישהו בהיסטוריה האנושית בעבר.
הוא התפרס 3 פעמים.
לא, היה איזה מגה התפרצות כזאת, שפשוט זה גמר את כל החיים בצפון אמריקה.
נכון.
אז כאילו...
היו 3 ענקיות, אחת מהן הייתה עצומה. כאילו ברמה של... ברמה שבכל כדור הארץ יש חורף שמרגיש את זה.
כן.
יש שם המון... אגב, החיים על כדור הארץ התחילו במקומות כמו זה כנראה, בתוך המים הטרמיים יש מיקרואורגניזמים שחיים על גופרית ודברים כאלה. הופכים את זה לחומצה גופריתית, וכנראה שכולנו באנו משם.
בגלל זה נודים יש להם ריח של חומצה גופריתית.
בדיוק ככה. ושזה אוכלים ביצים קשה בפסח.
אנחנו רמניסים. רמניסים.
ויש שם טונו של חיות, אני בחיים, אני טיילתי די הרבה בחיים, הייתי חודשיים דרום אמריקה, הייתי 4 חודשים מרכז אמריקה, הייתי חודש בנפאל, גרתי בנס ציונה.
בממוצע, אם היית בדרום ובאמצע, אז בממוצע היית איפשהו...
בממוצע זה, זה הנשיונל פארק העשירי.
היית בגבעת האירוסים, בנס ציונה?
בוודאי, בוודאי, בשיא הפריחה, מרהיב.
עכשיו אין כלום, מרהיב. אין שם שכונה.
אירוס, שוב, עדיין יש שם. בקיצור, לא ראיתי דבר כזה בחיים. אתה נוסע פשוט אלפי חיות. עכשיו, זה נורא מצחיק, הביזונים. כי אתה מגיע בהתחלה, אתה רואה ביזון, אתה עוצר, לא מעניין אותך כלום, חוקי תנועה, אתה עוצר באמצע הכביש, מוציא כל המצלמות, מצלם אותו, יוצר פקק מאחוריך. ביום השני, שלישי, אתה כבר ראית 1,000 ביזונים. אז אתה ממש מתבאס כל פעם שיש איזה חדש, נוב,
איזה ביזון, איזה
פאקינג נוב, שזה לא ביזון, שזה הוא עוצר ותוקע את כולם.
לא, איזה חדש ביזון מצפלד.
והכי גרוע, בגלל זה קוראים לזה ביזיון.
איך אתה מזהה חיות שם? נורא קשה לזהות איזה, דוב נראה כמו 4 פיקסלים על ההר, אתה נורא נורא קשה בלי טלסקופ, או משקפות רציניות, אז אתה לא מנסה לזהות ישירות את החיות רוב הזמן, אתה מנסה לזהות איפה אנשים עוצרים ומצלמים. ועם הזמן אתה לומד איזה סוג אנשים אפשר לסמוך עליהם. יש גזעים מסוימים שאתה לא עוצר כשהם עוצרים. אתה רוצה רפובליקנים, אתה רוצה אנשים עם זקן וכובע קאובוי וסוג מסוים של משקפות, ואז אתה עוצר. אם אתה רואה כמות אנשים עוצרים, אתה עוצר איתם. אתה עוצר איתם ואתה רואה מה יש קורה. ואז אתה רואה שהם עצרו על ביזון, ואתה אומר פאקינג נובס כאילו.
אלא אם הטלסקופ הופנה אליך. זה השלב שאתה לא עוצר.
זה השלב שאתה לא עוצר. ראינו 11 דובים. 1,000 ביזונים.
מה הכי קרוב? כשאתה אומר ראיתי דוב, ראית 4 פיקסלים?
לא, ראיתי את הדוב חופר.
הוא ראה אותך בעיניים ואתה הסתכלת עליו.
בצהוב של הזה, לא, לא ראה אותנו. הוא חפר בנהרה.
אז הבנתי שכולנו מחוברים בטבע.
כן.
שכולנו זה בעצם אחד.
התעוררות.
והכל זה ג'ה.
התעוררות. וג'ה אמר לי,
תחתוך את הזין של הדובי.
אתה פשוט איזה לפתוח פודקאסט לאחר על טיולים. משהו זה. אבל תקשיב, הגריזלי אתה לא רואה אותם.
וגם את הביצה. וגם את הביצה.
הגריזלי אתה לא רואה הם למעלה, הדובים של הבלק ברז, שאגב בלק ברז הם לא כולם.
ותאכל את זה אחרי זה.
חמודים.
הבלק ברז נורא חמודים.
תאכל את ביצה קשה תאכל.
יש שחורים ויש סינמון בלק ברז, הם הכי חמודים. פה אתה לא רואה אותם כמעט.
תעשה את זה על האש.
סבטו, אתה לא לדבר על דובי.
על דובי,
בוא
נדבר על זובי.
איתי, אני הפרעתי לך שדיברת על ה...
על
$1,000 ליחידה.
לא, לא, זה בסדר. שמעתי קולות. תחתוך את הזה. זין.
עשינו שם טיולים, עלינו, טיפסנו על הר. שעתיים טיפסנו על הר עם ילדים, ואז שהגענו למעלה, ראינו סופת ברקים מטורפת, מתקדמת אליך ברוח מטורפת, התחלנו לרוץ למטה.
איך רואים כזה דבר? איך זה נראה?
אני יכול לראות לך תמונה.
לא, אל תראה לי תמונה, תתאר.
אתה רואה, קודם כל אתה רואה גשם מרחוק. אתה עולה גבוה, ואתה רואה, יש שם עמקים, שזה קרחונים פעם שיצרו עמקים ענקיים, ושם אתה גם רואה את החיות. אתה רואה את הענן, אתה רואה מין אפור יורד, אפור יורד לתוך התמונה, כאילו מישהו ריטש את זה בפוטושופ, ואתה, כשיש סופות ברקים, אתה שומע את הרעמים לאט לאט, ואתה רואה את הרוח בא אליך, ואתה רואה את הסיפור הזה מתקרב אליך, ואתה על הר חשוף למעלה. אתה לא רוצה את הברקים שם. טסנו מההר בריצה. כאילו, כאבו לכולנו ברכיים למטה, כי רצנו, עלינו שעה, ירדנו עלינו שעתיים, ירדנו בחצי שעה. ויש שם שלג למעלה. עכשיו, זה היה נורא מוזר. אני אתמול טיילתי בשלג, היום אני חוזר לסניבל, חום כמו ישראל פה.
כן.
30 מעלות. זה שינוי מאוד גדול. שם היה פשוט מקסים, יש מלא מים, יש שם מפלים ענקיים, יש גרנד קניון של ילו סטון, שהוא ילו סטון. לא ידעתי את זה, אבל יש שם אבן צהובה, ענק, כאילו קניון ענק, יפה יפה, מהמם, מלא ציפורים, אתה רואה ברבורים, אתה רואה...
שמעת קולות שם?
שמעתי מלא קולות.
לא, איך זה ברבור?
תחתוך את הזין.
איך עושה ברבור? אני לא יודע, איך עושה ברבור?
תחתוך את הזין!
פתה! לא, נשמע, לא, נראה לי ברבור יש לו קול אגרסיבי יחסית. כאילו, ציפור אגרסיבי.
וטסנו היום חזרה דרך בוזמן.
בוזמן.
נזכרתי בדיחה.
ספר בדיחה.
ספר בדיחה.
הרבה זמן הזמן עליך איתי. מה עשת בסוף שבוע? קראת רדיט?
כן. תרנגול אחד נכנס לספרייה. אז הספרנית שואלת אותו, מה אתה רוצה? אז הוא אמר לה, בוק, 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 בוק. אז היא נותנת לו 5 ספרים. בוק, 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 בוק. אז בדרך חזרה פוגעת צפרדע. אז צפרדע מראה לצפרדע, אמרו לה, בוק, 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 בוק. אז היא אומרת לו, רדיט, 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 רדיט. זה בדיחה שטובה לילדים.
יפה.
בוא נשמע עוד על...
אני אלוסת. הייתי בגלידריה שישראל התפתחה בסטנפורד שופינג סנטר.
שמעתי על זה לא מישראלים.
באמת?
על לוטי, נכון?
לוטי.
כן, שמעתי על הגלידריה הזאת.
זה זה שזה כמו על מקל? שאתה עושה...
לא, זה משהו אחר. זה סיפור שיש לי לספר לכם נפרד.
ספר עכשיו.
בסדר, אבל רק לשנסגור את הסיפור, יש מישהי שפרסמה לנו בקבוצה שלי, קבוצה הרשמית של ישראלים בסן פרנסיסקו.
אם אתם גרים בסן פרנסיסקו ובאזור, תצטרפו לקבוצה שנקראת ישראלים בסן פרנסיסקו, הקבוצה הרשמית.
כן.
אבל ויש, רק אם אתם גרים.
ויש ישראלים בסן פרנסיסקו, לא הקבוצה הרשמית, שזה אותו דבר כמו הקבוצה הרשמית, רק עם פרסומות.
נכון.
אז מה שעשינו, אני הייתי משתמש פעיל בישראלים בסן פרנסיסקו, ישראלים בסן פרנסיסקו, שהיא קיימת שנים, וגלטתי שזה פשוט היה מכונת ספם מטורפת. כאילו כל איזה מישהו עם דוכן עגלות שחיפש משקיע ללוס אנג'לס.
כל פורום הוא הופך לזה, אם אין איזה מודרציה קשוחה.
ואז אמרנו...
לחפש אנדמנים, סלזמנים ואנשים לעגלות.
כן, זה כזה חם אש, $100,000 נקי, לא צריך רישיון עבודה, דבר איתי, דודו, ואת רואה את היוזר, פוסטינג, מאוסטין, טקסס. בקיצור, אז אני באתי ואמרתי, היה כמין דיון כזה של כל הזמן יש ספאם, ולמודרטים שם לא היה אכפת, ואז אמרתי, טוב, if you can join them, beat them. אז פשוט כתבתי, יצרתי עוד קבוצה עם בדיוק אותו שם, הייפן הקבוצה הרשמית, וכתבתי פוסט, כי הבנתי שאין מודרציה. בקבוצה הקודמת, היי, מי שרוצה בדיוק את אותה קבוצה, רק בלי פרסומות, שם אנחנו נחסום כל אחד, תצרפו. הדבר הזה כבר לא יודע, ב-5,000 חברים?
לא.
3,000?
3,000 חברים.
צירפתי את איתי למודרציה, צירפתי עוד אנשים, ופשוט שם כל אחד שממצמץ, לא לתוכן, כאילו בין ישראלים לישראלים בסן פרנסיסקו, נחסם. וכאילו, אני אקבל הודעות נאצה. מה, למה אתה חוסם אותי? כי אתה גר בישראל ואתה רוצה, נו, לצאת על... לעשות עם פרסומות. למה? כי את קואוצ'רית. למה? ככה, פומפה.
אני מגיעה לטיול אצל הנכדה, הייתי רוצה לשאול כמה שאלו.
מחפשת המבורגר כשר. טוב, יש ילד, תחפשי, מה את רוצה? אז בקיצור, אנחנו מאוד נאצים שם, וזה עובד. אז בקבוצה הזאת, מישהי ישראלית שהיא גרה בוולנד קריק, ומסתבר שהגדריה שם זה משהו, הבנתי אגדתי, כי, נו, זה סינגל בטש, מה שנקרא, הנדמייד, סינגל בטש זה כאילו, מכינים כל פעם למקרר, לא יושב לך, אתה יודע, במחסן, וזה היה טעימון. אני אכלתי סורבה שוקולד, שאני שונא סורבה, אבל זה פשוט היה טעים, ואלכס אכלה סורבה בלגבר והמוטרים. נורא קשה לקלוע את המקום, זה בסטנפורד שופינג סנטר, בין המקדונלדס לג'וס, מקום הזה של המצים.
ג'אמבה ג'וס?
כן. עכשיו, איך לי סיפור לספר על הגלידה השנייה.
אתה יודע שסורבה זה כאילו המבחן של כל שף, כמה שהוא טוב וכמה שהיא טובה זה הסורבה, זה ה...
באמת?
כן.
טוב לדעת.
כן. במסעדה טובה, כאילו שאתה מתאים, הוא רק סורבה.
ואם אני... לאפשר עיקרית? לפני זה סטייק?
סורבה.
אתה מגיע, סורבה סטייק. מה תאכלו היום? סורבה. טוב. אז שמעתם את ההקלטות של ילדים הבוכים במקסיקו?
לא.
לא.
זה באמת, ראיתי זין בלי ביצה, סנטימטר, זה לא, וזה היה לא נעים, וזה לא קרוב לדמעות, באמת.
רגע, מה הרקע? תן רקע.
אז בעצם הרפובליקאים הפעילו מדינות של זירו טולרנס. מה שאומר שהאמת, יד על הלב, אני לא כזה נגד זה, שמי שמאגר לחוקי, אין פה בלבולי מוח ואין פה ויתורים, והסוכנים של אייס, שזה סוכנות אכיפת ההגירה, בעצם משטרת ההגירה.
זה משהו חדש?
לא, הכל היה קיים. פשוט, אני חושב שפשוט אישו את זה בצורה טובה, בצורה מוגברת, שמו יותר תקנים, ובאמת אוכפים את זה. נכנסים לעירות פה, נכנסים פה לקומפלקסים, שוברים את הדלת, דופקים על הדלת, צווי מעצר, ויאללה, קדימה, לאוטובוס ולמחנה מעצר.
אז איפה פה ההפרדה של הילדים המבוגרים?
שנייה, אז הדבר הזה זה מה שנקרא, אתה משחק פאבג'י בזמן שאנחנו...
לא, זה לא פאבג'י. רק בדיוק גמרתי את זה. זה נקרא טרה ג'נסיס.
סליחה. אז את המשחק הזה אפשר. בקיצור, אז הסוכנים האלה שהיו של סוכנות פדרלית בעצם לאכיפת חוקי הגירה, תופסת מהגרים לחוקים. לרוב זה אנשים מאמריקה הלטינית שעובדים לך פה בתור... מנקות ו...
זה גם ישראלים בעגלות?
עקרונית גם.
ואז כן. מה קורה? מגרשים אותם?
אז מכניסים אותם למחנה מעצר. שזה נראה כמו זה מחנה. שזה בעצם הנגרים ענקיים עם גדרות בתוכה. יש תמונות של זה. ומתחיל פרוסס שבהם הם מועמדים לפני שופט. שזה מה שטראמפ עכשיו רוצה להוריד. רוצה להפוך את זה למנהלי. ומתחילים עם דיפורטיישן על האוטובוס דרום על המקסיקו. או מטוסים לארץ המוצא, לא יודע, אז הנהלים נהיים יותר מורכבים, כי אם מישהי כאילו הלכה דרך הונדורס למקסיקו, ותחזיר אותה להונדורס, אני לא יודע בדיוק מה עושים איתה, כמו שאני לא יודע מה עושים עם החבר'ה בארץ, האריתראים וכאלה. אז אחד הדברים שקרו, זה שבמסגרת מדינות הזילור טולורנס, בגלל שהורים בתנאי מעצר, את הילדים לוקחים לכאורה למשפחות אומנות, או מפרידים אותם, בקיצור.
את הילדים לא מגרשים ואת ההורים כן?
לא, זה לא קשור, זה בשלב המעצר. יש תקופה ארוכה, כמו מתקן חולות כזה, יש תקופה יחסית ארוכה עד שאתה דיפורטד, נכון? האוטובוסים לא נוסעים פה, לא חשוב.
אבל למה לא להשאיר את המשפחה ביחד?
יפה, אז מסתבר שיש איזה מישהו בשם מילר, שהוא יועץ של טראמפ, שהוא איזה חתיכת, כאילו, אתה מסתכל על הרגע שלו, חתיכת מנובל. יש לו, הוא בן 30 משהו, בן 31 או 2.
ICE, אגב, זה Immigration and Customs Enforcement.
עכשיו, יש מסמכים שמעידים שחלק ממדינות הזירו טולרנס, כדי להגדיל את בעצם חוסר הנעימות, כדי שאנשים, כי היום אין הרתעה גדולה, היום אתה מגרש מישהו, אם שמעתם את השלושה פרקים של רדיו לאבס על זה, דיברו הכל על הגדר מקסיקו וכל הסיפור של הגדר, זורק אותו מצד של הגדר, למחרתם כבר מתחילים עוד פעם את המסע במדבר. לא כזה שונה מהאריתראים בישראל, כן? לא יודע, האמת שאני לא יודע אם זה אותו דבר. בקיצור, אז רצו להפוך את זה לעוד יותר לא נעים, זאת אומרת, מחנות מעצר, תחושה יותר פלילית, להאיץ את התהליכים, ואחד מהדברים ששינו זה שהילדים לא נשארים ההורים, עושים הפרדה מכוונת בין הורים לילדים.
לא משנה באיזה גיל.
כן. זאת אומרת, תינוקות, ילדים לשנתיים, תחשוב על הילדים שלך או הילדים הבת שלי.
מדהים זה זה.
עכשיו, תחשוב על זה שזה, א', זה מחנות ענק. ועכשיו אגב רוצים לעשות בבי מחנה אחד,
והתנאים שם אבל הם סבירים, או שאנשים שם...
אומרים שכן, ואומרים שלכל 60 ילדים יש 4 מטפלות סוציאליות וכאלה, אבל לא משנה. מה שקורה זה שכמדיניות, יש מעל 2,000 ילדים שהופרדו מההורים שלהם, וכרגע הם untraced. זאת אומרת, לא יודעים בדיוק אם הם חזרו להורים, לא חזרו להורים, מתי החזירו. זאת אומרת, אתה יודע מה ההבדל בין האמריקאים לנאצים? לפחות הנאצים יישמרו על רשומות כמו שצריך. אמרתי פה משהו שחצי מהמאזינים כרגע... החצי שנשאר, מחקו את התוכנית. סתם אני אומר, זה מחנות שאנשים לא חוקיים שצריכים לחזור למדינה שלהם, אבל ילדים הופרדו.
יש קטע בחוקה, נכון? או כתוב על הפסל החירות, אני לא יודע אם זה בחוקה.
תביאו לי תעניים.
Bring me your, כן.
בסדר, נוב בישראל גם כתוב הרבה דברים יפים במילת העצמאות.
עכשיו זה יהודים רק.
לא, דברים אחרים, הפרדה מדת ומדינה, אחינו ערבים, בני דודנו. בקיצור, אז מה שקורה זה שהקליטו אנשים שכנראה עבדו שם, הקליטו את הכלוב של הילדים. הילדים מוחזקים בכלוב נפרד.
כלוב?
זה כלוב.
כלובים.
זה כלובים.
מה זאת אומרת כלוב?
כלוב. אתה חושב שיש אנגר ענק תעשייתי כזה? נכון? מכיר אנגרים? כמו של נמלים?
כן.
אז בכלל הם מחזיקים אותם. נכון? זה לא מתקן שבנו, זה מתקן שממשלה חוכרת.
הם עשו את זה בוולמרטים ריקים, בכל מיני...
אז עכשיו הם רוצים לעשות אחד פה במפרץ, בנורף ביי, ועכשיו רואים שכאילו קליפורניה תחזור בלגן הזה, שלא הם זוכרים האנגר ענק, בדרך כלל באזור הנמלים. נכון? כי שם שאתה האנגרים הכי גדולים באופן טבעי. ו...
אבל מה כלוב? זה האנגר או שבתוך האנגר יש כלובים?
בתוך האנגר בנו כלובים ענקיים.
כלובים, כלובים.
כלובים. רשת
ברזל מכל הכיוונים.
כן, כמובן שכשאימתו את ראש סוכנות ההגירה, אמרת ככה, אז כאילו, אתה צריך לעשות... כי זה מעצר, מה? אתה יודע. בית כלא זה כלובים גם, נכון? זה כלא. זה כלא שאתה בתנאי מעצר...
יש חדרים, עם שירותים, עם...
אז לא, פה זה מין כלא כלובי ענק, שבתוך כלוב כזה יש 40-50 איש. יש להם מיטות, יש להם מזרנים, יש להם סמיכות, יש להם אוכל, ואת הילדים שמו בכלוב נפרד. עכשיו, אתה יכול שם לדמיין ילד שהם ההורים שלו, תחשוב, הילד הזה גר בדירה פה, כנראה לא רחוק מאיפה שאנחנו נמצאים כרגע, נכון? באו, פרצו, לקחו, שמו את ההורים בכלוב, לקחו את הילד, שמו בכלוב בצד אחר של האנגר, שלא יראו, עשו מין כזה אזור ילדים. על 60 ילדים שם היה 4 בעצם עובדים סוציאליים כאלה, שהממשלה שכרה. אבל תחשוב את הדמות, אז מישהו הקליט את זה. אז אתה שומע, כאילו פאפי, פאפי, מאמא, ואני שומע את הכל, אתה שומע בדיוק הבכי הספציפי ששמעו שם, זה ילדה בגיל של הבת שלי, ועזוב את הנסיבות, עזוב, כאילו, בוודאי המהלך הזה לא צודק, אבל אם צריך גרש, לא גרש, מה בידעת לאמפתיה שצריכה להיות לאנשים שבכל זאת ידעו שנכנסו למצב לא חוקי, זה קורע לב, שבאמת, זה היה הדבר הכי קשה ששמעתי. ודווקא יש בחור בשם טד ליו, שהוא חבר בית הנבחרים שמייצג את קליפורניה, אחד מהקמה, שפשוט עלה לדבר בנאום, ואז הוא מספר על מעל 2,000 ילדים לאותו וכאלה, ואז הוא שם הקלטה על המיקרופון. ומסתבר שזה נגד התקנות של הבית, של הסנאט או הקונגרס, והוא פשוט שם 7 דקות, מה זה? כן, ככה זה נראה.
ככה זה נראה, אבל התמונות האלה שאני מראה לכם של ילדים בזה, זה תמונות מ-2014, עוד מהתקופה של אובמה.
לא, לא, הדברים האלה היו קמים מאז ומעולם, פשוט מה שקרה טראמפ, בעצם לא טראמפ, הממשל, אגב, שוב אני אומר, כן חושב שאם יש חוק והחוק נכון, צריך לאכוף אותו. בסוף הניואנסים זה בדברים האלה, כמו שאתה יודע, אם מחסום בשטחים נכון או נכון, זה לא משנה. אם מישהו בועט בילד קטן, זה לא בסדר בכל משטר. זה מה שקרה פה, אבל פה הוכיחו שזה מדיניות. זה מדיניות שספציפית יועץ של טראמפ, היועץ אחד הקרובים לטראמפ אמר, כאילו חלק מהפטנט שנעשה כדי להקשיך את הדברים, זה להפריד הורים מילדים, ואז זה יותר יקרה להם את הלב. אבל אתה שומע את ההקלטה, ואתה נחרד, ואז השומר צועק ברקע, Keep crying, I see the orchestra started. אתה יודע, אתה שומע את השומר שאחראי להם, כאילו צוחק על הילדים. וזה ילדים פיצים, לא תגיד בן 16 שבוכה. זה ילד בן 2. ואתה שומע את הדבחות, ואני שומע את הדחי של הבנות שלי, כאילו זה היה מזעזע. אז, ואז אנשים שואלים איך באמריקה, ואיך זה, באומה כזאת, דברים כאלה שמזכירים לנו את ככה וככה. ותוך כדי שהדיון הזה קורה, לפני 3 ימים הלכתי עם הבנות שלי לגלידריה שאני נורא אוהב, שפתחה סניף בסן קרלוס, והם עושים מגנומים קטנים כאלה, לבקשתך. תחשוב, אתה יודע מה זה? מגנומים המקל? כן. אבל מילוי של גלידת פינאט באטר ומעטפת של שוקולד כזה או שוקולד אחר ועם שפריצים שלי, זה מה זה טעים?
אכלתי כזה בסנטה קרוז והיה כזה גם בארץ, היה בפלורנטין, על מקל או סגרו את זה, וזה היה ממש ממש טעים.
אז יש
כזה... אחרי שאכלתי בישראל.
אז יש אחד כזה בפאלו אלטו, ממש ליד הרכבת, ועכשיו פתחו אחד ליד הבית שלי בסן קרלוס. ולקחתי את הבנות, במקום יחסית חדש. לא יודע אם חודשיים פתוח. נראה לי אפילו חודש. ואני הולך ואני מבקש גלידה לסופי, גלידה לאקס, ולעצמי לקחתי גלידה שהיא וניל פצפוצים עם סיפוי שוקולד. וזה שורות כאלה. כל הגלידות יושבות במין מקרה ושורות. מלא 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 גלידות, מלא מלא שורות, וכל שורה יש לה, אתה יודע, וריאציה אחרת. והמוכרת שנראית חדשה, בחורה יפה כזה, בלונדינית, אמריקאית, בטוח נראית רפובליקנית כזאת מאוד. לוק כזה, all Republican girl, all American girl, הביאה לי את הגלידה. אני מנתן לוקחת לבנות, בעל שלהם, ואז כבר אני אוכל, ואני מנתן ביז, אומר, אוי, זה טעם קפה. זה במילוי קפה, כי זה טעם קפה מאוד... והיא מסתכלת עליי במבט של, פאק, אתה יודע, כי עליי במבט של שיט, אני לא מאמין שזה קרה. אז אני אומר, יש לי טעם קפה, אז אני אומר לי, אוי, אני כל כך מצטערת. ואז היא קוראת למנהלת שלה, עכשיו היא זה בת, לא יודע, 18, המנהלת שלה בת 18 וחודשיים, ואז היא קוראת למנהלת שלה, היא אומרת, הגלידה שלו בטעם קפה, היא לא בטעם, וניל פצפוצים. ואז המנהלת אומרת, טוב, אז לוקחת, היא מחזיקה את זה כבר ממנה בשלב הזה, אז המנהלת אומרת, כל כך מצערת, אז היא אומרת למנהלת, מה לעשות, אז המנהלת אומרת, תביא לו את הגלידה שהוא ביקש. ואז היא ביאה לי את הגלידה שאני רוצה, אני תלמיד שאומר, זה בסדר. ואז היא אומרת, אבל מה לעשות עם הגלידה? עכשיו, מחזיקה גלידה חצי נגוסה שלי, עם ביץ כזה, יפה כזה, חצי שער. ואתה יודע, המגנום כזה ברגע שהוא יוצא, זה השם מתחיל לדפוק. ואז המנהלת אומרת לה, אני לא מבין מה את רוצה. עכשיו זה קורה מולי. עכשיו כזה, כמו שמסתכלת אליי זה עם החיוך השירותי המרגש, כזה, I'm sorry, apology, sir. ואז היא מסתכלת על הבלונדינית היפה הזאת, והיא אומרת לה, מה? היא אומרת לה, אבל מה לעשות עם הגלידה הזאת? אז המנהלת אומרת לה, מה לעשות? מה לעשות? אז אומרת, מה אני עושה עם זה? עכשיו תראה, במקום עומק, יש הרבה אנשים. אז היא אומרת לה, אני לא מבינה מה את אומרת, מה לעשות עם זה? את לא יכולה להחזיר את זה למקרר. אומרת, אני יודעת שאני לא יכולה להחזיר את זה למקרר, אבל מה אני עושה עם זה? ואז היא מסתכלת עליה, והמנהלת לא מבינה מה קורה. היא אומרת לה, תזרקי את הגלידה המזוינת לפח המזוין. אתה יודע, זה מה זה, בכלל גלידה מלא ילדים. To the fucking earth, to the fucking trash. והיא אומרת כזה, נושמת. עכשיו יש פח לידה. עם מלא גלידו של ההורים של ילדים זרקו, היא לא יודעת מה לעשות, וזה מטפטף לה על היד בשלב הזה. היא הולכת למטבח, כולה באימפרוונטילציה, חוזרת, והכל בסדר, עם חיוך כזה יפה, השיער שלה מסודר, אני בטוח שהיא לקחה גם את השני, לא יודע, אדרל שהיה לה שם בתיק, חזרה, ואז אני מסתכל, וזה בדיוק היה בדיוק, באותו בוקר שמעתי את הילדים הבוכים האלה ב-CNN, ואני אומר, ככה זה קורה, כי אם המוכרת הייתה אומרת לה עכשיו, לבלונדינית היפה הזאת, את רואה את הבן אדם הזה, קחי את הילדים שלו, ושימי אותם בתוך כלוב, היא הייתה ככה, שם אותם בתוך כלוב, אני לא יודעת כלום, היא כל כך הייתה צייטנית וטיפשה, שאני אומר, יור, בטוח שזה לא כזה רף יותר גבוה להשיג שומר למחסן של אנשים. וזה היה מטורף מבחינתי, וזה קרה לי כמה פעמים בארצות הברית, עם אנשים
בשנתני שירות. זה כמו הנחשול שהיה פה ב...
לא, אבל אתה מבין שכאילו, היא לא הבינה שלזרוק, לא היה לה את הקטע של, איי, זה לא נורמלי לשים את זה מקרה, אני צריך לזרוק את זה בפח. אם היית אומרת לשים את זה מקרה, היית שמה. וזה היה כאילו, ואז הבנתי, כי כשכולם שואלים, כאילו איך השומר שם דיבר ככה לילדים האלה? כי הוא טיפש, והוא צייטן, ואנשים, יש פה הרבה אנשים נורא צייטניים. הרבה.
אתה מכיר את הסטנפורד אקספרימנט?
אתה יודע שהוא כולם מזויף, הוכיחו את זה השבוע.
השבוע?
השבוע.
השבוע ראיתי ביזונים ואלקים.
אז חוקרים מסוימים פתחו את כל הראיות, זה נקרא ניסוי של זימברדי, הסטנפורד אקספרימנט, למי שהוא לא יודע, זה הפינה, פינה שלו של למי שלא יודע, צריך לעשות את זה מעכשיו ככה.
טנטרנה.
צריך לזמבור כזה, פופופופ. אז הניסוי של זימברדי, הסטנפורד אקספרימנט, נועד להראות איך אם אתה שם קבוצה רנדומלית של אנשים כסוערים וקבוצה רנדומלית של אנשים כאסירים, הקבוצה הרנדומלית של הסוערים בסופו של דבר תתעלל ותהיה אלימה ויהיה לה abuse of power. זה מה שזימברדי בעצם ניסה להוכיח, שרוע וכוחנות היא לא תוצר של אישיות ספציפית, אלא יותר תוצר של... נו, סיטואציה, כן. זאת אומרת, אם תשים אדם בסיטואציה שבה הוא צריך להיות אכזר, הוא יתאכזר. ורון, אני עושה את זה בשבילך, אז אני אתן לך לסיים להכניס את הכתובת פה של הווי-פיי. נכון, זה מה שזימברדי ניסה להוכיח בסטנפורד אקספרימנט.
כן.
ולמעשה, כמה חוקרים עכשיו לקחו את כל החומרים שהם ניסו, וראינו את כל האנשים מחדש, ממש לאחרונה. ופורסם שלמעשה המון 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 שגיאו אותו במחקר. לדוגמה, הסוער המפורסם עם המבטא הטקסני, אתה מכיר את הדמות הזאת בניסוי?
לא.
יש סרט הרי שיצא, וזה באמת הייתה דמות כזאת. הכי אכזר היה איזה בחור, ועכשיו הוא חשף שבעצם אמרו לו להיות אכזר, ואמרו לו לעשות את המבטא הטקסני. הבחור הזה שבעצם בגלל הופסק הניסוי, שנכנס להתקף פסיכוזה והתחנן לצאת, אמר שפשוט היה לו משהו, היה לו עבודה להגיש באוניברסיטה, אז הוא זייף את זה. ומלא אנשים גילו שבעצם הצוות של זימברדי, שהוא בנה את כל הקריירה שלו על זה, הוא כנראה אחד המומחים לעיני רוע ופתולוגיה התנהגותית וכאלה, למעשה כל המחקר הזה היה מפוצץ בכל כך הרבה הטיות ושגיאות, שצריך לזרוק אותו לפח, ואפשר, אומרים שזה הלשון העדינה לגבי המחקר הזה, כנראה שהוא היה, אפשר להגיד, מזויף ביד מכוונת. איך עכשיו, העפתי לך את המוח?
פנטסטי.
קראתי את זה. יש על זה כתבה בעברית, במכון דוידסון. קראתי את זה פשוט שלשום.
סבבה. הגענו ל-57 דקות. אני חושב שזה ארוך. אני חושב שזה...
צריך לחתוך?
אני חושב שזה הזמן לעצור.
איפה לחתוך?
כמה לחתוך?
לחתוך את הזין.
איך עושה? אבל בוא נעשה את זה כמו ברבור.
לחתוך את הזין. להתראות. ולא לחתוך שום דבר.
כואב לי.